הרבה דרכים יש להגיע לירושלים, לא רק טופוגרפית, אלא גם רוחנית. כשאנחנו רוצים לברר את סוגיית ירושלים, מה המשמעות, מה היחס שלנו לדברים. אז היום אנחנו ננסה לברר את הסוגיה הזאת דרך ברכת המזון, שבה אנחנו מברכים בברכה השלישית, בונה ירושלים, בונה ברחמה בירושלים. אז כשהגמרא במסכת ברכות דנה במבנה של, של, של ברכת המזון ובסיבות למבנה הזה, אז הגמרא אומרת כך. אמר רבי נחמן, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. יהושע תיקן ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. עד לכאן שלושת הברכות מדאורייתא בברכת המזון, מהתורה. ברכה רביעית, ברכה דרבנן, הטוב והמטיב ביבנה תיקנוה, כנגד הרוגי ביתר. שאמר מר אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב שלא ישריחו, לא הרכיבו ולא ישריחו, המטיב שניתנו לקבורה. טוב, אז הנושא שלנו היום זה להבין את ברכת בוני ירושלים. אבל כדי להבין את הברכה הזאת צריך לעבור את כל מה שכאן הגמרא באה לברר. אולי נעמיד כמה קושיות שהם בעצם הרקע לכל מה שכאן הרב מברר בעניה, למרות שלא את כל הקושיות הרב כאן מזכיר, אבל הרב מתייחס לקושיות האלה בצורה של פתרון, לפחות לחלק מהם. שאלה ראשונה, ובואו נהיה רגע בחינת בין חמש למקרא. אנחנו מבינים דברים פשוטים. מה התוכן העקרוני שאמור להיות בברכת המזון? מה היינו מצפים שברכת המזון תכיל? מה? הודעה על מה? על המזון. ברכת המזון. כלומר, ברכת המזון היא ברכה להשם, לומר לו תודה על זה שהוזן ופרנס לכל. אם זה נכון, וכנראה שלפחות מבחינת הסברה הראשונה זה כנראה נכון, אז מה הייתה צריכה להיות כוללת ברכת המזון? ברכה ראשונה. ברכה שנייה זה כבר התחכמות על הארץ ועל המזון. אבל הרי מברכים ברכת המזון גם מחוץ לארץ. אם כן, ברכת המזון הייתה צריכה לכאורה להיות כוללת רק ברכה אחת. ברוך אתה השם, אלינו מלך העולם, אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ורחמים רבים וכו'. ברוך אתה השם, אזן את הכל נקודה. אם כן, מפתיע, אולי לא חשב אף פעם על השאלה הזאת. אבל זאת שאלה שלפחות בשלב השאלה היא נכונה. מה קשורה ברכת הארץ לברכת המזון, לברכת הזן? מה קשורה ברכת ירושלים לברכת הזן? זה לא קשור. אז תגידו, טוב, צריך פעם לברך את השם על הארץ ולברך את השם על ירושלים. בסדר, אז אולי נזכיר את זה מתחת לחופה. אולי נזכיר את זה בקידוש בשבת. מה זה קשור דווקא לברכת המזון? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מוזר מאוד, ברכת הזן, שהיא הברכה הראשונה, משה רבנו תיקן במדבר בשעה שירד המן. לכאורה, א', מבחינה טכנית, כשאנחנו היום אוכלים לחם, אנחנו לא אוכלים מן, אנחנו אוכלים לחם, אנחנו מוציא לחם מן הארץ. ההבדל בין המן לבין הלחם, זה שהמן בא מן השמיים, הקדוש ברוך הוא הוריד מלמעלה למטה לחם אבירים, נו, אז לכאורה לא יותר גדול ולא יותר גבוה ולא יותר מתמיד, רציף, האוכל שאנחנו מוציאים מעצמנו בהשתדלות שלנו, בעבודה שלנו, במעשה שלנו. אז לכאורה לפי זה, מי שהיה אמור לתקן ברכת הזן, זה לא משה רבנו על המן, זה דווקא יהושע בן נון. כשנכנסנו לארץ ישראל, אז ויאכלו מעבור הארץ ויאכלו מעיבורה של ארץ ישראל, דהיינו בפעם הראשונה שהתחלנו לעבוד בחקלאות בארץ ישראל ולהוציא תבואה בכוחותינו, בעצמנו, אז לכאורה היה צריך יהושע בן נון לתקן ברכת הזן. אם כן, למה דווקא משה הוא זה שתיקן ברכת הזן, ודווקא על המן ולא על מעשה ידינו, חקלאותינו, תבואתנו בידינו? טוב, אלה שתי שאלות מקדימות שנתעכב על השאלות האלה, אבל זה יהיה בעצם שלב התשתית לנושא שלנו. השאלה השלישית שהיא בעצם העיקר היום, למרות שנגיע אליו רק בסוף, אל העיקר הזה. דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים. ריבונו של עולם, אני לא מבין. מה היה רע אם אחד היה מתקן ברכת בונה ירושלים? משה תיקן ברכת הזן, יהושע ברכת הארץ. למה בברכה לא צריך שניים? תגיד, דוד תיקן ברכת בונה ירושלים. ואם החילוק של הגמרא הוא נכון והוא נכון, שדוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, כלומר, דוד תיקן על בניין ירושלים, ושלמה תיקן על בניין המקדש, אז אם ככה, היו צריכות להיות ארבע ברכות מהתורה. משה תיקן הזן על המן, יהושע תיקן על הארץ, על הארץ, דוד תיקן בניין ירושלים על ירושלים, ושלמה תיקן בניין המקדש על המקדש. לכאורה, אז ממה נפשך? אם יש כאן ברכה אחת, בונה ירושלים, אז שיתקן את הברכה הזאת אדם אחד, או דוד או שלמה, אולי מישהו שלישי. ואם יש כאן שתי ברכות, שני צדדים, אז למה זה לא שתי ברכות נפרדות? איך שלא תסתכל על זה, זה לכאורה קצת קשה. טוב, והדבר האחרון, ברכת הטוב האמיתיב, שהוא תוספת דרבנן. אם ברכת ירושלים היא ברכה אחת, מדוע צריכים לתקן אותה שני אנשים? ואם צריכים לתקן אותה שני אנשים, כי מדובר בשני צדדים שונים, אז שהיא תהיינה שתי ברכות. איך שלא תסתכל על זה, לכאורה קשה. ועל הברכה האחרונה, ברכת הטוב האמיתיב, ביבנה תקנוע, דין דרבנן, לכאורה זה בכלל תמוע, טוב, יש הרבה קושיות על הסוגיה הזאת של יבנה, שתקנו מה זה בדיוק הטוב, מה זה אמיתיב וכו', אבל בכל אופן רק נזכיר אולי הערה אחת. עד עכשיו זה כל כך יפה, כלומר, זה כל כך יפה שיורד מן, זה כל כך יפה שנכנסים לארץ, זה כל כך יפה שבונים את ירושלים ואת המקדש, אז למה להרוס? למה להרוס? למה בסוף להזכיר, אתה יודע? היו פעם הרוגי ביתר והם ניתנו לקבורה. יישר כוח, תודה רבה. מה זה קשור לפה בכלל? אז אנחנו נלמד היום את הפסקה של הרב בעין היה, ברכות ב', עמוד 63-64, בהוצאה הראשונה. על הפסקה הזאת יש ברב כמה עקרונות מאוד יסודיים שהתבררו דרך הסוגיה הזאת, ואנחנו ננסה מתוך העקרונות גם לגשת לסוגיה הזאת. נקודה ראשונה, שאולי אני מציע קודם כל נקרא את כל הפסקה כדי להיכנס לעניין בכלל על מה אנחנו מדברים. אז בואו נקרא. החוט המחריז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים. כלומר, במה שהפרטים מוצאים עושרם בכלל הגדול. עיקרון א', על כן, ביות האכילה משפלת את האדם אל גסות חושה והנאתו הבהמית הפרטית, כבר הוכן לנו מראש בעצת השם, הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. לעלות משפלות הפרט אל רוממות הכלל. זה הביטוי של עיקרון א'. הלאה, עיקרון ב'. אמנם סדרי הבניין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים. על כן, הביטוי של העיקרון הזה, של העיקרון השני, על כן, ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי, ואחריו הקיום הגופני הכללי, ואחר שעלו ביד האומה שתי אלה, אז צריך להתחיל את התייסדות צורתה הפרטית, סוגריים מרובעות, בתור אומה דואגת לעצמה לקיומה וצביונה, ואחר כך תגיע עד הצורה הכללית בדאגתה לכל המון גויים ברואים בצלם אלוהים. טוב, עיקרון ג' עם הביטוי שלו. אמנם כאשר במשך הגלות הלב חרד אל אלה התעודות, שאחרי שיננו נתקעים בהמון צרות ופיזורים נוראים שלא תיפסד חלילה הצורה הפרטית מהאומה ומה איך הטובת חדש שלום התקווה הגדולה שעתידה לדליות וקצועים הכללות האדם, פסיק. אמנם, למרות זה, מובטחים אנחנו על שמירת צורתנו הפרטית, גם אם נחשבנו כמו חללים. בכל זאת, למרות זאת, תחיינו רוח השם, ואימה יחד תתרקם בסתר התעודה הנפלאה שתצא לפועל בקץ הימים, לקרוא בשם השם אל עולם, באוזני כל האנושיות, שאז נראה שאין לנו דבר שמונע את הקישור הנפלא של פרטיות הפרטים אל גדולת הכלל היותר כולל ויותר נשגב. בואו נתחיל בפתיחה של הדברים. עיקרון ראשון שאנחנו אומרים אותו כל הזמן, חוזרים ואומרים, לכן נזכיר את הדברים בקודים כלליים. אם תהיה קושייה לקודים האלה, נפרט את זה. אנחנו חיים בעולם שמכיל אין סוף פרטים. כמו שאנחנו קוראים לו, אלמא דפירוטה, עולם הפרטים. אנחנו חיים בשני ממדים בעולם שלנו, טבע והיסטוריה. הטבע מכיל אין ספור בריאות, אין ספור יצורים, אין ספור מולקולות, אין ספור אטומים, אין ספור חלקיקים. ההיסטוריה, אין ספור מאורעות, לפרט ולכלל. אם כן, העולם שלנו הוא עולם שבתכונתו, באופיו, במהותו, הוא עולם של, במהותו הגלויה, הוא עולם של פרטים. לכן על פי הזוהר, אלמה דה פירוטה, עולם הפרטים, נקרא על פי הזוהר, אלמה דה פירודה. כי הסכנה שיכולה לצאת מהמצב הזה, כתוצאה מזה, שאנחנו נתייחס אל הפרטים כלא קשורים אחד לשני. כלומר, אין להם מקור אחד, אין סדר וקשר בתהליך ההתגלות שלהם, ואין מטרה אחת. ולכן אומר הזוהר, העולם שלנו נקרא אלמה דה פירודה, כי סך הפרטים יכולים להביא אותנו לטעות, שכביכול יש פירוד בין הפרטים. אין מקור אחד, אין תכלית אחת, ואין סדר וקשר בתהליך שיביא אותנו מהמקור אל התוצאה. ולכן, לפי הגמרא, העולם הזה נקרא אלמה דה שקרא. אלמה דה שקרא, מה השקר הפוטנציאלי של העולם? שאנחנו לא רואים את הכולל, את האחדות, את המקור האחדותי של כל הפרטים, מהראשית עד האחרית, דרך כל התהליך שהדבר עובר. יוצא לפי זה, שככל שהאדם הוא יותר אלוהי, נקרא לזה ביחס לאלמה דה פירוטה ואלמה דה פירודה ואלמה דה שקרא, אלמה דה קושטה, עולם האמת, ככל שאדם הוא יותר קשור לאמת, אדם מישראל, ממלא הוא יותר מזהה את הכלל בפרטים. אנחנו אומרים את זה כל הזמן. אבל כאן הרב אומר את העיקרון הזה במשפט אחד. בואו נראה. החוט המחריז בכל דרכי התורה, החוט החורז, עמוד השדרה, השביל המרכזי, הכביש הראשי, היסוד של הכל, העיקרון של הכל, החוט המחריז בכל דרכי התורה, הוא קשר הכלל אל הפרטים. כלומר, למצוא את היחס שבין הכלל לבין הפרטים, כלומר, במה או במה שהפרטים מוצאים אושרם, מלשון אושר ומלשון אישור, במה שהפרטים מוצאים אושרם בכלל הגדול. אם כן, פרט צריך לכלל כי הוא יונק מהכלל, מקורו בכלל, הוא נובע מהכלל, וכלל צריך לפרט כי הכלל מכיל את כל הפרטים. אז אם פרט אחד חסר בכלל, אז גם הכלל חסר. אם כן, יסוד גדול שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, ככל שאדם יותר מתעלה בצורתו הרוחנית, הוא יותר כללי לא רק במובן של יחיד מול ציבור, שגם זה נכון, אלא הוא יותר כללי במובן שתפיסת העולם שלו היא כללית, היא כוללת. דיין הוא רואה את המקור האחדותי בסך ההסתעפויות, ורואה את הקשר ואת הסדר עד המטרה בסוף. אם כן, אנחנו בעצם מחפשים כל החיים, רעיונית ומעשית, את הכלל שבו כלולים כל הפרטים, ואת הפרטים שבהם אנחנו צריכים לזהות את הכללים הגדולים עד הכלל היותר גדול שכולל את כל הכללים. טוב, אומר הרב, עכשיו איך זה קשור לברכת המזון בכלל? על כן, בהיות האכילה משפלת את האדם אל גסות חושיו והנאתו הבהמית הפרטית, נעצור רגע פה, יש באדם שלושה יצרים גופניים, נקרא להם מרכזיים. יש יצר אכילה, יש יצר שינה, ויש יצר עריות. אני רוצה לתת דוגמה דווקא מיצר עריות, למרות שהצנות יפה לדברים, אבל כדי להסביר את זה עד הסוף. לכאורה מקובל לחשוב, ומצדדים מסוימים בצדק, שהיצר החומרי ביותר הוא יצר עריות. וזה נכון, כי ככל שהיצר הוא יותר רוחני, דהיינו יותר בעל עוצמת חיים, כמו יצר עריות, שבו האדם שותף במעשה הבריאה, הוא שותף בהבאת חיים לעולם, הוא דומה לריבונו של עולם, אלא שהוא מביא חיים. ככל שהכוח הזה, היצר הזה, הפוטנציאל הזה, הכישרון הזה, הוא יותר גדול, מבחינת עוצמתו, איכותו, תפקידו, ממילא גם הצד השלילי שבו חס ושלום הוא יותר מסוכן. אז מול הצד הקדושתי שיש ביצר עריות, איזה צד של תומה יש ביצר עריות. אז מקובל לחשוב שהיצר הזה הוא היצר הגדול ביותר מבחינה חומרית. אבל כאן אומר הרב דבר מאוד מעניין, שמבחינה אחרת, יצר עריות דווקא הוא לא כל כך חומרי, כמו למשל יצר אכילה. מדוע? כי ביצר האכילה, האדם בונה את פרטיותו. כשאדם אוכל, הוא אוכל. הוא עושה את זה לבד, הוא דואג לעצמו לבד. מה שמעניין אותו זה הוא. לכן יש משהו באכילה, גם בשינה מבחינה מסוימת, אבל כשאנחנו עוסקים באכילה, יש משהו ביצר האכילה, שהוא מאוד מאוד פרטי, הוא מאוד מאוד חומרי, הוא מאוד מאוד גס במובן הזה שהוא אגואיסטי לגמרי. מה שאני כן, למשל, ביצר הרעיות, וזו דוגמה טובה לכן אני מזכיר את זה, ליצר הרעיות שותפים שני אנשים. וברוך השם, יש תולדות ליצר הזה. כלומר, זה לא אדם פרטי. יש כאן כבר ריבוי, יש פה שניים, זכר ונקבה, ויש פה תולדות, היסטוריה, דורות הבאים. אז יש משהו ביצר האכילה שהוא יותר חומרי, אפילו מיצר הרעיות. במה? שהוא פרטי. אם כן יוצא דבר, עכשיו בוא נתחבר למשפט הראשון. יוצא שכשאדם אוכל זה מאוד מסוכן. מדוע? כי אם המטרה, החוט המחריז של כל התורה כולה, זה למצוא את הכלל בתוך הפרטים, וכשאדם עוסק מאכילה אז הוא מאוד מאוד פרטי, כמו מי שפעם ראה זאבים מתנפלים על איזשהו טרף, או דגים מתנפלים על איזשהו גרגיר לחם במים. דג לדג זאב, נכון? אין פה חוכמות. זה דרווין, זה לחיות, זה להיות או לחדול, זה חיים ומוות, זה הישרדות. אז הסכנה כשאדם אוכל, זה שהוא יהיה מאוד פרטי. שהוא ישכח את הכלליות שהוא צריך למצוא בכל הפרטים. את הגרעין הכללי, את המגמה הכללית, את הסדר והקשר של כל הכלליות הזאת מלשון המהר"ל וכו'. לכן יוצא דבר מאוד מעניין. שאם ברכת המזון הייתה מתחילה ומסתיימת באזן את הכל, הייתה כאן סכנה גדולה. כן, הוא נשארים בפרטיות. לכן, הסבר א', תכף נראה יותר עמוק, לכן הסבר א', אי אפשר לעצור את ברכת המזון באזן את הכל. כי אם אתה עוצר את ברכת המזון באזן את הכל, אתה תקוע בפרטי חומרי. והרי אנחנו רוצים להגיע, אני מתקדם קצת הלאה, לכללי רוחני. לכן באה ברכת הארץ, שמעלה אותנו מהבניין החומרי הפרטי של התזונה, הכלכלה, הפרנסה, לשלב של ארץ, עם, נכנס לארץ, מקים מדינה, פוליטיקה, צבא, כלכלה, חברה וכו'. מבניין החומר הפרטי, אנחנו עולים לבניין של החומר הכללי, כבר ברמת ציבור, ברמת עם. ואני מקדים טיפת המוחה ותכף יתפתחו הדברים. בעזרת השם, ירושלים בית המקדש, זה כבר הבניין הרוחני. אם כן, ברכת המזון לא יכולה לייצר באזן את הכל. כי כשאתה עוצר באזן את הכל, אז אתה תקוע בפרטי. והרי אנחנו רוצים למצוא את הערך הכללי בתוך כל הפרטים. לכן אומר הרב, על כן, ביות האכילה משפלת את האדם אל גסות חושה והנאתו הבהמית הפרטית, כבר הוכן לנו מראש בעצת השם מדין דאורייתא, הסולם המוצב ארצה, אזן את הכל, חומר פרטי, וראשו מגיע השמיימה, רוחניות כללית. לעלות משפלות הפרט אל רוממות הכלל. הסבר אחד להבין את המשפט הזה, זה כמו שאמרנו עכשיו. דענו שברכת המזון לא נעצרת באזן, אלא עולה לארץ, עולה לירושלים, עולה למקדש. אז אם כן, מבחינה כמותית, ברכת המזון כוללת מהחומר הפרטי עד הרוחניות הכללית. בסדר. נראה בהמשך שזה הרבה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. כי כבר בברכת המזון, כבר בברכת הזן, כבר בברכה הראשונה, שנראית כלפי חוץ חומרית פרטית, מונחת ההמשכיות של הרוחניות הכללית. נראה את זה בהמשך. שזה שברכת הזן היא על המן ולא על התבואה של ארץ ישראל, ונראה בהמשך איך זה בדיוק קורה, מה חבוי פה, כבר בברכת הזן את הכל, שהיא כלפי חוץ חומר פרטי, פרנסה, ואגואיזם וכו', כבר שם מונחת ההתפתחות היותר עליונה של הרוחניות הכללית. דווקא דרך המן, ונראה בהמשך איך זה קורה. כרגע בואו נקבל את המשפט הזה. לכן, המשפט שכאן הרב אומר, כבר רוחן לנו מראש, בעצת השם, הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אפשר להסביר את המשפט הזה כמותית, דיינו, מהזן אל הארץ, אל ירושלים, אל המקדש. אפשר להסביר על זה איכותית, שכבר בברכת הזן נמצא את הארץ, ונמצא את ירושלים, ונמצא את המקדש, באופן סמוד. אבל בואו נשמור את זה לעוד מעט. אם כן, ברכת המזון כבר פתרנו, אני חושב, התחלה לפחות, התחלה של פתרון לקושי הראשונה, למה ברכת המזון לא יכולה לייצר ולהסתיים עם ברכת הזן? כי שם זה חומר פרטי, וזה מסוכן מאוד אם אנחנו נעצור שם. ולכן ברכת המזון היא בעצם תהליך אחד ארוך עד מהחומר הפרטי, עד הרוח הכללית, ותכף נפתח את זה. אומר הרב עיקרון שני, אמנם, סדרי הבניין, כלומר זה שאנחנו אמרנו מקודם, שכל התורה כולה עניינה למצוא את הכלל בפרטים, זה נכון, זה יפה מאוד. השאלה איך עושים את זה? השאלה האם אני מגיע מהפרטים אל הכלל, או האם אני מגיע מהכלל אל הפרטים? זאת שאלה. אומר הרב, משפט שלכאורה נראה סותר, מקומות רבים ברב אולי חס ושלום את כל השקפתו וכל תורתו. אמנם סדרי הבניין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים. מה? הבניין הכללי מתחיל מהפרטים? הרי מה תמיד אנחנו אומרים? מפוך בדיוק. שהבניין של הפרטים מתחיל מהכלל. אלא כאן צריך להעיר עוד איזושהי הקדמה אחת. להקדים עוד הקדמה אחת. אנחנו צריכים להתייחס אל המציאות בשני מסלולים. מסלול אחד נקרא לו מסלול המעשה, המציאות החומרית, העולם הזה, עולם העשייה. מסלול שני, מסלול הרוח, השורש הרוחני של עולם העשייה. אני רוצה להסביר את עצמי בצורה ברורה. כשאנחנו מסתכלים בעולם הזה, מה נברא קודם לכל? הטבע. מהו הדבר או הבריאה היותר עליונה שבטבע? האדם. מתי הוא נברא? ביום השישי. בסוף. אם כן, אתה רואה שהתפל קודם לעיקר. הדבר החומרי קודם לדבר הרוחני. הדבר הפרטי, הטבע דומם צומח חי, הוא קודם לכללי שהוא האדם שהוא בצלם אלוהים, בא לקוחות כולם, כולה את כל הכוחות. אם נשאל אדם, תגיד, מתי עם ישראל הופיע בהיסטוריה? מתי הופיע התורה בהיסטוריה? הוא יגיד לך בשנת 2400, 2500, לבריאת העולם. אם כן, זה מבין קצת. כמעט חצי היסטוריה, כי סך כל העולם שלנו 6,000 שנה, כמעט חצי היסטוריה, כ-2500 שנה קצת פחות, לא הופיע עם ישראל בעולם. לא הופיע תורה בעולם. אם כן, טבע, אדם, ישראל, תורה. אם כן, זה מתחיל מהתפל אל העיקר, מהחומר אל הרוח, מהפרט אל הכלל. אבל זה בהיסטוריה, זה על ציר המעשה, על ציר המציאות. אבל כשאנחנו מסתכלים בשורש המציאות, כידוע, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, בראשית ברא אלוהים, אין ראשית אלא ישראל, ראשית אלא תורה. אם כן, התורה קדמה לעולם, וישראל קדמו לכל. אם כן, ישראל ותורה קדמו לטבע, וקדמו לאדם. אז ברובד המעשי, הפרטים קודמים לכלל. ברובד הרוחני, שהוא השורש של הצד המעשי, הכלל קודם לפרטים. בואו ניתן דוגמה אחרת. ברובד המעשי, הרווקות קודמת לנישואים. יש כאן שני פרטים, ובסוף הם מתחתנים, בעזרת השם, משפחה. ברובד הרוחני בעולם הנשמות, הרי הזכר והנקבה הם נשמה אחת. אם כן, הכלל קודם לפרטים. כשאני הולך ממקום למקום, אז אני לא גומע 100 מטר בצעד אחד. מטר ועוד מטר ועוד מטר. כשאדם שותה קפה, הוא לא שותה את הכל בפעם אחת. פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשאדם קורא ספר, אז הוא לא קורא את הכל בבת אחת. עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד. אם כן, סדר העולם בעולם שלנו, סדר ההופעה בעולם שלנו, זה מהחוץ פנימה, מהתפל אל העיקר, מהחומר לרוח, מהפרטים אל הכלל. אבל סדר ההופעה בעולם הרוחני הוא הפוך, מהכלל אל הפרטים. ניקח אולי דוגמה אחת בחז"ל כדי להסביר את זה, נקווה שזה יהיה ברור. חז"ל, הגמרא מביאה מחלוקת, לכאורה, תכף נשאיר לא מחלוקת, בין בית שמאי לבית הלל. האם השמיים קדמו לבריאת הארץ, או הארץ קדמו לבריאת או הארץ קדמה לבריאת השמיים? ידוע שהשמיים זה לאו דווקא התחלת שם למעלה, אלא השמיים זה העולמות הרוחניים, כפי שכתב הרמב"ן בתחילת התורה, והארץ זה העולמות החומריים. בית שמאי אמרו, יש לנו ראייה פשוטה, שהשמיים קדמו, בריאת השמיים קדמה לבריאת הארץ, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, השמיים קדמו לארץ. בית הלל אמרו, רגע, גם לנו יש ראייה, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אם כן, הארץ קדמה לשמיים. נו, מי צודק? שניהם. בית הלל דיברו בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים. ובית שמאי דיברו בעולם הבריאה, בראשית ברא אלוהים. הקדמה קצרצרה. יש כידוע ארבעה עולמות כלליים. יש עולם שנקרא עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? זה העולם שהוא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אצלו. כמו שאנחנו אומרים היום, אנחנו משמשים בביטוי הזה, האדם הזה הוא אדם אצילי. מה זה אומר אצילי? שהוא שומר אצלו כל מיני סודות ולא חושף אותם החוצה לחברה. כך הקדוש ברוך הוא יש לו, אם אפשר לומר, עולם רוחני שהוא שומר אצלו. עולם האצילות. וזה אין לנו שום השגה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה קצת להשפיע מטובו אלינו. אז הוא התחיל לשלשל לעולם שלנו בשלושה שלשולים, בשלושה שלבים, מלמעלה למטה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. עולם הבריאה זה העולם שבו נבראו השורשים הרוחניים של הדברים. עולם היצירה זה העולם שבו השורשים הרוחניים האלה קיבלו את הצורה, את הציור, את הגמר מלאכה הרוחני היותר מדויק. עולם העשייה זה כבר פיזי. יש לעת הזה שורש רוחני, כל עשב יש לו מלאך שלו מלא גדל, והנה פה, בעולם העשייה, יש עת. אז בית שמאי, כדרכם, עוסקים בשורשים הרוחניים. הם עוסקים בפנים. לכן דרך אגב הם קפדנים. למה הם קפדנים? כי היות והם שייכים לעולם הפנימי, אז כשהם רואים את הפער בין הפנימי לחיצוני, הם מקפידים על זה. אז בית שמאי כדרכם, מתחילים בשמיים ויורדים אל הארץ, כי הם עוסקים בשורש הרוחני, בעולם הבריאה. אבל בית הלל, הם עוסקים בעולם העשייה, הם עוסקים בעולם התיקון פה למטה. לכן מתחילים מהארץ אל השמיים. דרך אגב, אפשר להסביר ככה את כל המחלקות בין בית שמאי לבית הלל בתלמוד. ניקח דוגמה אחת שכולנו מכירים. נר חנוכה. בית הלל אומרים, מוסיף והולך, מהפרט אל הכלל. בית שמאי אומרים, הפוך, פוחד והולך, מהכלל אל הפרט. אם כן, ברכת המזון, כשאנחנו מברכים על המזון, אנחנו מברכים, אנחנו שייכים לעולם המעשה או לעולם הבריאה כשאנחנו אוכלים? המעשה. אם כן, בעולם המעשה מאיפה מתחילים? מלמטה או מלמעלה? מהפרט או מהכלל? מהפרט. לכן ברור מה שכאן הרב אומר. היות ואנחנו עסוקים בברכת המזון. אז אנחנו מתחילים מהחומר הפרטי, ואחר כך נעלה אל החומר הכללי, ואחר כך נעלה אל הרוח הפרטית, ואחר כך נעלה אל הרוח הכללית. זה סדר החיים בעולם שלנו. לכן המשפט הזה שהרב אומר, אמנם סדרי הבניין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים, זה בעולם הטבע. לא להתבלבל. בעולם הטבע, בעולם העשייה זה ככה. בעולם הרוחני זה לא ככה. ניקח אולי דוגמה פשוטה. כשאדם לומד הלכה, מצד אחד הוא שמח, מצד שני הוא מתוסכל. הוא שמח כי הוא מאוד פרקטי, הוא פרטי, הוא ממשי. הוא מתוסכל כי הוא מרגיש שהוא מבחוץ. הוא לא מבין את השורש, את הרעיון, את הטעם. מצד שני, כשאדם לומד אמונה, מצד אחד הוא שמח, מצד אחד הוא מתוסכל. הוא שמח כי הוא נוגע בשורש הרוחני. הוא מתוסכל כי הוא, לפעמים זה מרחף לו. זה תלוש לו. מה התכלס? איך אני יוצא עם זה לחיים, למה יעשה? לכן באמת עולם האמונה, מקצוע האמונה, הוא בונה יותר את העולם הרוחני. במקצוע ההלכה הוא בונה יותר את העולם המעשי. ושניהם צריכים להתאחד ולהתאגד ביחד. אם כן, רק נקרא עכשיו את המשפט הזה קצת יותר ברור. אמנם, סדרי הבניין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים. על כן, הברכה הראשונה בברכת המזון שבה אנחנו עסוקים בשבח פיזי, חומרי, בעולם המעשה. ברכה ראשונה, תודה רבה אלוהים שנתת לי פרנסה. אזן את הכל. נא לזכור, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברבע, אורחם רבים, נותן לחם לכל בשר, כנו חסדו. ובטובה גדול, לא חסר לנו, ולחסר לנו, מזון לבית וכולי, ברוך אתה השם, אזן את הכל. זה החומר הפרטי הפשוט. תודה רבה, ריבונו של עולם, שנתתי לי לחם לאכול, בזכות זה אני חי ולא מת. זהו. אחר כך, שיהושע נכנס לארץ, וכבר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, וכבר עם צריך לדאוג לחומריותו הלאומית, ולא רק אדם פרטי צריך לדאוג לחומריותו הפרטית, עכשיו זה כבר מדרגה יותר פנימית, זה כבר החומר הכללי, זה מדרגה עליונה מאוד. על כן ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי, ואחריו הקיום הגופני הכללי. זה השלב השני, זה ברכת הארץ. דרך אגב, אולי רק כדי להסביר טיפה או טיפה את העיקרון שאמרנו מקודם, לגבי עולם הבריאה ועולם העשייה, אני חושב שהזכרנו פעם את הדוגמה הזאת. אם למשל אני לוקח כוס, ושם בתוך הכוס הזאת שתי מטבעות. את המטבע הראשונה אני שם ראשונה, את המטבע השנייה אני שם שנייה. נכון? אז כששתי המטבעות נמצאים בכוס והכוס סגורה, אז התחתית, המטבע התחתיתית היא הראשונה. המטבע העליונה היא השנייה. אבל כשאני שופך את המטבעות החוצה, איזה מטבע יוצאת ראשונה? השנייה. אם כן, בעולם הפנימי, הראשון קודם לשני. הכלל קודם לפרטים. המקור קודם להסתעפות. בעולם החיצוני, ההסתעפות קודם לפרטים. אז יוצא לפי זה דרך אגב. אז מי היה בכור, יעקב או עשיו? יעקב. אז הוא לא גנב את הבחורה. היום הייתי בשום מקום אחר, אז מישהו אמר לי, יותר נכון, מישהי אמרה לי, שיש מושג כזה בריאשת חשבון, פיפו ליפו, שמעתם את זה פעם? כן. מי אמר כן? כן. אז הנה, היא כתבה לי, זה אפילו אני אקרא לכם מה היא כתבה לי. לא, אני תראה, אנגלית זה לא הצד החזק שלי, בואו נגיד זה בעדינות. בידיש, כן. הנה היא כתבה לי, אני אקריא לכם. זה קשור למחירת מלאי. כשאתה רוצה למכור משהו, אתה צריך קודם כל למכור את הישן, נכון? את החדש אתה שם אחורה, מאחור, ועל המדף אתה שם את החדש, שאתה רוצה למכור עגבניות. אז את העגבניות הקשות אתה שם למטה, ואת הרכות אתה שם מלמעלה, ככה אמור להיות, אלא אם כן... אז יש ביטוי כזה, FIFO זה first in, first out. לא, ממש אתה מכניס ראשון, אתה גם הוציא ראשון. אבל יש LIFO. LIFO זה last in, first out. last in. מה שאתה הכנסת האחרון, הוא יוצא ראשון. אם כן, בעולם הבריאה, הכלל קודם לפרטים. בעולם העשייה, הפרטים קודמים לכלל. כתוב, ראיית חשבון על מחירת מלאי. ככה כתוב, מה אני אעשה? זה מה שכתוב, נו. האחרון שמכניסים הוא הראשון שמוציאים, האחרון ששם במדף הוא הראשון שנמכר. זה כתוב. הקדמה לתואר ראשון בריאת חשבון. כן, בבקשה, ברק.
הרב, יוצא מזה שאם אתה מסתכל כל התמונה בכלליות, זה יוצא מן הכלל
לפרט ולכלל. מצוין. אמר עכשיו ברק משפט נפלא מאוד. אם כן יוצא, שכל ההיסטוריה כולה וכל המציאות כולה היא כלל, פרט וכלל. בדיוק. מהכלל אל הפרטים, מהפרטים אל הכלל. מה? בעולם הרוחני זה מתחיל מהכלל. בעולם הרוחני תורה קדמה לדרך ארץ. בעולם החומרי דרך ארץ קדמה לתורה. בעולם הרוחני המטבע התחתונה קדמה למטבע העליונה. בעולם המעשי המטבע העליונה תצא ראשונה. בעולם הרוחני יעקב הוא הבכור, עשיו הוא השני. בעולם המעשי, עשיו יצא ראשון, ויעקב שני. טוב, תחשבו על העיקרון הזה, יש הרבה הרבה מה לדבר על העיקרון הזה. איך אמרנו? LIFO, last in, first out. בסדר, תחשבו על זה. בואו נחזור אלינו רגע. אם כן, מה יוצא? שברכת המזון, הברכה הראשונה היא קודם כל בניין החומר הפרטי. ורק לאחר שבנינו את החומר הפרטי, כי הרי אנחנו בעולם העשייה ולא בעולם הבריאה, אנחנו הרי מלמטה למעלה, מהחומר לרוח, מהפרט לכלל ולא להפך, רק אחרי שבנינו את החומר הפרטי, עכשיו, על כן ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי, אזן את הכל, אבל היות ואנחנו מחפשים את הכלל שבפרטים כמו שהיינו בהתחלה, ממילא אחריו הקיום הגופני הכללי. אם כן, אחרי ברכת אזן את הכל, ברכת הארץ, מתקדמים. ואחר שעלו ביד האומה שתי אלה, אחרי שבנינו את החומר הפרטי ואת החומר הכללי, הגענו לשלב הרוח סוף סוף, אז צריך להתחיל את התייסדות צורתה הפרטית. עכשיו בואו רגע נעשה פוס, חידה. חידה. אם החומר הפרטי זה המזון שלי כאדם פרטי, והחומר הכללי זה המזון החומרי של האומה, והשלב הבא, השלב ג', הוא הרוח הפרטית. אז מה עכשיו אנחנו מצפים שיהיה? מה זה רוח פרטי? יש חומר פרטי, יש רוח פרטי, נכון? מה זה רוח פרטי? לא. ברמה פשוטה קודם כל, עוד לפני הביטויים. מה זה רוח פרטי? מה זה אומר בעברית? של מי? של כל אחד, מצוין. האינדיבידואליות שלי. אני עם הרוחניות הפרטית שלי. בקיצור, אגואיסטיות פרטית של לימוד תורה, קיום מצוות, גן עדן, עולם הבא וכו'. זה מה שאנחנו מצפים. חומרי פרטי, חומרי כללי, עכשיו הגענו לרוחני פרטי. מצוין. יש ברכה כזאת על הרוחני הפרטי בברכת המזון? לא. הגענו לברכת ירושלים. על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. על ישראל עמך. אין רוחניות פרטית. אין דבר כזה. הרוחניות הפרטית היא מסתעפת אחר כך מהרוחניות הכלל ישראלית. אז כשהרב עכשיו הולך להסביר מה זאת הרוחניות הפרטית ועל גבי הרוחניות הכללית, הרוחניות הפרטית היא הרוחניות של כלל ישראל, שביחס לרוחניות של כלל המין האנושי היא פרטית. כי כלל המין האנושי הוא כללי ביחס לכלל ישראל שהוא פרטי. מה, הסברתי כל כך ברור, מה? רגע, 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 מה לא ברור? עוד פעם, כלל ישראל, ברובד הכללי ביחס לאדם פלוני אלמוני, הסובייקטיבי, הוא כללי. אבל כלל ישראל ביחס למין האנושי כולו, הוא פרטי. נכון או לא? אדם רווק ביחס לזוג, הוא פרטי. זוג ביחס לקהילה, הזוג ביחס לפרט הוא כללי. אבל הזוג ביחס לכל הקהילה, הוא פרטי. הקהילה ביחס לזוג היא כללית. קהילה ביחס לעם ישראל היא פרטית. וכולי זה הדרך. פשוט מאוד. אז אם כן, היינו מצפים שתהיה כאן רוחניות פרטית, דהיינו, אני כאדם סובייקטיבי, אגואיסט, מקיים תורה ומצוות וכו', כמה שמלן שלא, אין דבר כזה. כלומר, גם כשאנחנו עולים לשלב השלישי, תכף נראה בברכת בוני ירושלים, עוד לפני בוני המקדש, אנחנו מדברים על הרוחניות הכלל ישראלית, שמבחינת הרוחניות העתידית ונערו אליו כל הגויים, מהבחינה הזאת הרוחניות הכלל ישראלית היא פרטית. ורק מהמקום הזה של כלל ישראל אני מגיע לרוחניות הכללית העולמית האנושית, הכלל העולמית. אז איפה אני כפרט אינדיבידואל ברוחניות הפרטית שלי? אני סעיף. קרן חשובה מאוד, חייב אדם לומר בשביל נברא העולם, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל אין רוחניות פרטית לכשעצמה. כמה פעמים צריך לחזור על הדבר הזה? שאברהם, יצחק ויעקב, למרות שהם היו אבותינו מצד אחד, אבל סוף סוף הם לא היו עם. אז למרות שהם היו הרבה יותר צדיקים מדור יוצא מצרים, ש-80% ממנו מת בשואה הראשונה במכת החושך. ואחר כך, בזמן קריאת ים סוף, אמרו מלאכי השרת, אלה לעובדי עבודה זרה, אלה לעובדי עבודה זרה כידוע. למרות זאת, אותו הדור, הוא זה שקיבל תורה, ולא אברהם, יצחק ויעקב. למה? מה חסר אצל אברהם, יצחק ויעקב? אין עם. למרות שהם אבינו. למרות שהם אבותינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. אז יש בהם בסגולה תשתית של ציבור. אבל זה עדיין לא ציבור בפועל. אז שאין ציבור בפועל, אי אפשר לתת תורה. אשר קידשנו במצוותיו. אם כן יוצא, עכשיו נקרא את המשפט הזה קצת יותר ברור. אחרי שבנינו את החומר הפרטי והחומר הכללי, ואחר שאלו ביד האומה שתי אלה, אז צריך להתחיל את התייסדות צורתה הפרטית, אבל לא שלי, של האומה. בתור אומה דואגת לעצמה לקיומה וצביונה. זה שלב ג', תכף נגיע, זה בונה ירושלים. ואחר כך תגיע עד הצורה הכללית, נדעיינו, בדאגתה לכל המון גויים ברואים בצלם אלוהים. טוב, עד לכאן מלמעלה. עכשיו אנחנו נכנסים יותר פנימה. עכשיו אנחנו נכנסים. כן, בבקשה. יש, תכף נגיע, המקדש. אבל אין ברכה לרוחניות הפרטית שלי. אני מתפלל אל השם שייתן לי פרנסה. נזן את הכל. אבל אני לא עוצר שם, כי אנחנו חופשים את הכלל של הפרטים. ואנחנו יודעים שבעולם הזה, בעולם העשייה, מהפרטים אל הכלל ולא מהכלל אל הפרטים, זה בעולם הבריאה. בסדר. לכן ברכה שנייה על הארץ, זה החומר הפרטי. אז כשאנחנו מברכים, נזן את הכל, מה אנחנו מתפללים? הצלחה חומרית פרטית שלי, שבא לידי ביטוי באכילה. כשאנחנו מבחים ברכת הארץ, מה אנחנו מבחים? מה מתפללים? מה מבקשים? שהקדוש ברוך הוא ישפיע בניין האומה באופעתיה החומריות, פוליטיקה, תקינה, צבא חזק, כלכלה חזקה, מדע מתפתח, טכנולוגיה מתקדמת, וכו'. כשאנחנו עולים לברכת ירושלים, מה אנחנו מתפללים? מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים בברכת בוני ירושלים שהרוחניות של האומה תהיה בריאה, תהיה שלמה, תהיה תקינה. ומהמקום הזה, את זה אנחנו לא אומרים, אבל זה הקרניים, זה השמש שמוציא את הקרניים. מהמקום הזה, גם אני כאינדיבידואל יקבל את החולנות הפרטית שלי ויוציא אותה מהכוח אל הפועל. אבל זה לא שהחולנות הפרטית שלי היא הנקודה. זה לא הנקודה. זה לא העניין. כן. היא לא יכולה לעמוד לבד. אין לבד. אין דבר כזה. אין על פי השקפת התורה רוחניות פרטית. בקיצור, אתה בא למכון מאיר, אתה שואל אדם, למה באת למכון מאיר? לחזור בתשובה. אתה יכול להסביר את המשפט הזה? כן. באתי למכון מאיר לבנות את העולם הרוחני שלי. נכשל, אפס. אין משפט כזה. אין מציאות כזאת. אין דבר כזה. אבל אני באתי לחזור בתשובה. מה אתה עכשיו מדבר איתי? עם ישראל גאולה עניינים. זה לא מעניין אותי עכשיו. דבר איתי עליי. הבטן שלי, הקישקע שלי, הפופיק שלי כואב. דבר איתי. נדבר איתך אחרי שנדבר איתך דרך כלל ישראל. זה כל כך עקרוני. הנה, עובדה, אין ברכה שלישית. חומר פרטי, במובן הזה. יש חומר פרטי במובן הכלל ישראלי, לא במובן הפרטי שלי. טוב, אבל אנחנו רוצים להגיע לירושלים. בואו נגיע לירושלים, כן.
אבל כשהבאדם הוא לא כללי, אז הוא גם לא רוחני.
אתה אומר משפט נכון? אתה אומר ש... עוד פעם, מה שאתה אומר זה המשפט הראשון. שאם אדם חי באלמא דפירותא, הוא ממילא באלמא דפירודא, הוא ממילא באלמא דשקרא, אז הוא לא רוחני. אז זה לא משנה אם הלבוש שלו, של הפרטים, של הפירוד, הוא דתי או מה שקוראים היום חילוני. זה לא משנה. כי אם הוא לעצמו, אז הוא יקרא אדם חומרי. אז אדם שמשמעות אותו הפרנסה, יקרא חומרי. פרנסה שלו. אדם שמה שמעניין אותו זה הקריירה שלו, עיקר אדם חומרי. אדם שמה שמעניין אותו זה הגן עדן והעולם הבא שלו, עיקר אדם חומרי. זו אותה מדרגה, רק בלבושים אחרים. דרך אגב, זה מה שהמהר"ל קרא חומר, ביחס לצורה. חומר זה לא, לפי המהר"ל, זה לא מסה, זה לא פיזי, 2 קילו. חומר הכוונה פרטי. כמו שאמרנו בשם הרמב"ם, אין, כלומר הרמב"ם, אין בחומרי כללי ואין ברוחני פרטי. כל דבר שהוא חומרי הוא לא יכול להיות כללי. כמו שאמרנו הרבה פעמים. הראיה, שמה שמפריד בינינו עכשיו, 40 קילו מול 40 קילו, מה מפריד בינינו? גוף. מה מחבר בינינו עכשיו? מחשבות, נשמה, נכון? נשמה, רוח. זה מה שמחבר בינינו. החומר מפריד, הרוח מחברת. טוב, בואו נתקדם כי זמננו מתקצר. נדלג טיפה לעמודה האמצעית כדי להגיע לדוד ושלמה. שכל מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו זה בעצם התשתית כדי להבין מה הולך להיות עכשיו עם דוד ושלמה. על כן, שורה רביעית, עמודה אמצעית. קודם לכל, תיקן משה את ברכת הזן בשעה שירד להם המן לתקנתם וקיומם החומרי הפרטי. אתם זוכרים שאנחנו אמרנו, נחזור רגע לתחילת הדברים, שהקדוש ברוך הוא היות ואנחנו מחפשים את הכלל בפרטים, אז אם היינו עוצרים בברכת המזון, היינו נעצרים בפרט החומרי, לכן הקדוש ברוך הוא מראש הכין לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, לעלות משאיפות הפרט לעומת הכלל. אז אמרנו שאת המשפט הזה אפשר להסביר בשני מסלולים. או מסלול כמותי, הזן, הארץ, ירושלים, מקדש, זה נגיד פחות או יותר הבנו, תכף נראה שכנראה עוד לא כל כך הבנו, או אמרנו מקודם, ועכשיו אנחנו נחדד את זה, שאפשר להבין את זה שכבר בברכת הזן נמצאת ברכת הארץ וברכת ירושלים וברכת המקדש, באופן גנוז, באופן סמוי. והרי שאלנו, הרי לכאורה היה ראוי, שברכת הזן שאני היום מברך על הלחם שאכלתי, זה לא יהיה על המן, כי לא אכלתי מן, אכלתי לחם. ולכן זה לא צריך להיות הלחם שמיים, אלא הלחם מן הארץ, המוציא לחם מן הארץ, והמן היה מן השמיים, אז איך אני מברך ברכת המזון על המן? אני צריך לברך על לחם מן הארץ, לא מוציא לחם מן השמיים. אלא אומר, הרב כאן דברים מופלאים מאוד. למה באמת משה תיקן ברכת הזן על המן? ולא יהושע תיקן ברכת הזן על תבואת הארץ, ואכלו מעבור הארץ. אומר הרב, על כן קודם לכל תיקן משה ברכת הזן בשעה שירד להם המן לתקנתם וקיום החומרי הפרטי. עכשיו בואו נראה איך המן שכלפי חוץ הוא נראה חומרי פרטי, הוא בעצם רוחני כללי. אמנם ביות דור המדבר, ההכנה לכל המסיבות האדירות, דיינו כל הסיבובים ההיסטוריים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שיביאו בסוף לתיקון עולם, ביות דור המדבר ההכנה לכל המסיבות האדירות שנולדו ושעתידים להיוולד בעולם על ידי ישראל, על כן, אם, כלומר, אף על פי, אם שעל פי הסדר הראוי שתהיה המטרה הראשונה, כי אנחנו בעולם העשייה מלמטה למעלה, מהתפל העיקר, מהחומר לרוח, מהפרטים לכלל, אז היה ראוי שתהיה המטרה הראשונה, הקיום הגופני הפרטי, שמבלדו בעולם העשייה אין חומר במה לבנות, צורות וכללים, כמו שהסברנו. אבל, הנה עכשיו אסביר יותר עמוק למשפט הראשון, אבל כבר היו בתוכו, בתוך ברכת הזן, בתוך המן, כבר היו בתוכו כלולות כל ההכנות היותר נשגבות. ברכת הארץ וירושלים והמקדש כבר תמונות בברכת הזן. איך? כי דרך ההנהגה הניסית והמון האמיתיות שנתגלו על ידה, הם העירו הדרך לכל התוצאות העתידות. אני רוצה להגיד את זה רגע בהקדמה, וכבר אני נקרא את זה בפנים. קודם כל, באופן פשוט, למדנו אצל הגננת, קראנו בתורה. המן הוא לא לחם של בני אדם. חז"ל אמרו, לחם של מלאכי השרת, אז כך שכשהוא ירד, אמרו, מן הוא? אנחנו נקרא מן, לא ידעו מה זה. אם כן, המן, שכלפי חוץ הוא נראה חומר, פרנסה, הוא לא חומר, הוא באמת רוח. זה מאכל מסוג אחר לחלוטין. יותר מזה, כל אחד מבני ישראל, כידוע, לימדת נוגנה, טעם במן איזה טעם שהוא רצה. אחד רצה חלב, חלב, אחד רצה בשר, בשר. אין שום בעיה. חוץ מזה, לימדת נוגנה את הפירשי כמובן כל זה. שהצדיקים, המן ירד להם סמוך לביתם. הבינוניים, 100 מטר. הרשעים, 2 קילומטר. אם כן, אתה רואה שיש התאמה בין המצב הכלכלי למצב הרוחני. המן עצמו, קודם כל, הוא מאכל רוחני. בית, אתה רואה שסדר הופעתו במציאות הוא לפי המצב הרוחני של האדם. אם כן, קודם כל עלינו קומה ראשונה, שהאמן, למרות שהוא כביכול פרנסה וכלכלה מזון, אזן את הכל, שנראה לנו חומרי, זה בעצם רוחני, קודם כל. ב' יותר עמוק מזה. אומרת הגמרא, כשהגויים ראו שיורד מן לישראל במדבר, אז התבררו להם שני דברים. א', זה נקרא בגמרא מלכי מזרח ומערב, תכף נקרא. התברה להם א', שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל בהשגחה פרטית יוצא דופן. יש כאן, זה לא שהקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה של רובן ושל שמעון ושל לוי. איזה מזל יש להם לאכול מן. לא. יש כאן השגחה על כלל ישראל. זה לא רק רוחני, זה כללי. ההשגחה הזאת של המן היא הביאה לידי ביטוי את ההשגחה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא משגיח על כלל ישראל. עד כדי כך אומר הרב יותר מזה. שלא רק כלל ישראל הושגח באופן הזה, והוא ראה את השגחתו הכללית על עצמו, אלא כשהעמים ראו את זה, אז הם התחילו להתיישר ולהבין את עצמם כחלק מההנהגה שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. אז המן הוא לא חומרי, הוא רוחני, והוא לא פרטי. זה לא לדאוג לרובן ולשמעון לפרנסה, לאוכל. זה כללי, זה כלל ישראלי וזה כלל אנושי, זה ישפיע על כל העמים. הנה, בואו תראו את לשון הרב יותר ברור ממה שאני אומר. עוד פעם, על כן, אם שעל פי הסדר ראוי שתהיה המטרה הראשונה קיום הגופני הפרטי שמבלדו אין חומר במי ונוצרות וכללים, אבל כבר היו בתוכו כלולות, כל ההכנות היותר נשגבות, כי דרך ההנהגה הניסית והמון האמיתיות שנגלו על ידה, הם יראו הדרך לכל התוצאות העתידות. על כן היה אמן מתגבר, הנה המשפט שלנו, עד שיהיו רואים אותו ויודעים ממנו מלכי מזרח ומערב, כלומר, שקיום האומה לבדה, עם ישראל, מבלי האמצעים לקיומה בטבע הפשוט חקלאות, אלא מן, הייתה ההכנה ליישר לבמים רבים לדעת את השם. אז בברכת המן, ברכת הזן, את הכל, יש כבר את שלושת הרבדים הבאים. יש את הרובד הכללי, הרוחני, ולא רק הפרטי החומרי. אבל מכל מקום, נחזור אלינו, כחוק הסדר, ברובד הגלוי, המן באמת זה חומר פרטי. לכן, מכל מקום, כחוק הסדר, הערך הגלוי בזה הוא הקיום הגופני הפרטי. לכן חומר פרטי אמן, למרות שכבר גנוז בו ההמשך. ואחר כך עלינו מזה שנכנסנו לארץ ובנו מצב הדאגה של קיום הכללי הגופני. על כן תיקן יהושע ברכת הארץ שנכנסו לארץ, שבאנו למדרגה השנייה ממעלת ההתקדמות הדרושה לנו. עכשיו סוף סוף הגענו לירושלים. הנה, הגענו. עוד שלוש דקות, הגענו, זה הזמן להגיע. עכשיו שימו לב. שאלנו, אם ברכת ירושלים, בונה ירושלים בברכה אחת, למה תקנו אותה שניים? ואם תקנו אותה שניים, כי דוד תיקן על ישראל עמך, על ירושלים עירך, ושלמה על המקדש, על הבית הגדול והקדוש, אז למה זה לא שתי ברכות נפרדות? נכון, אלה היו שאלות שלנו. בואו נקדים איזושהי הקדמה. כולנו מכירים את הגמרא שדרש רבי עקיבא על הפסוק, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, הגבורה וכו'. הנצח זו ירושלים, ההוד זה בית המקדש. מסביר הרב בעולת ראייה. הנצח זה לא רק מלשון נצחי, אלא זה מלשון ניצחון. מה זאת אומרת? לירושלים תמיד הגענו במאבקים, במלחמות, בכוח שמתנגש. יש כוחות שונים, ישראל ועמים, יש התנגשות. הכוח של דוד הוא הכוח שמביא לידי ביטוי את תכונת ההבדלה של עם ישראל מאומות העולם. על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. ירושלים זה ניצחון. ומהניצחון נגיע לנצח. אבל זה ניצחון. ירושלים מבטאת את הצד המבדיל, המפריד, באופן עקרוני בין ישראל לעמים מבחינה רוחנית, תרבותית, ערכית, אלוהית. זה הכוח של דוד. בית המקדש זה הוד, זה משהו אחר. מה זה הוד? אומר שם הרב עולת ראייה. עוד, זה כשיש אדם, נגיד, עם איזושהי הקרנה, וכל מי שנמצא בגזרה שלו, בסביבה שלו, מושפע מזה באופן טבעי. אומר שם הרב, אני אומר את זה במילים מאוד פשוטות, בית המקדש לא ייבנה כשטנקים עומדים בהר הצופים והר הזיתים, וכשחיל רגלים מסביב לחומות העיר העתיקה, וכשיש איזה לוויין בשמיים, ואנחנו נבנה את המקדש או ירד מהשמיים. זה לא יהיה ככה. בית המקדש חייב להיבנות בהסכמה בינלאומית. ירושלים, מלחמה. מקדש, שלום. שלמה. דוד המלך כבש את ירושלים במלחמה, היה צריך להתגבר על אויב. גורן הרבנה היבוסי, מקום הר הבית, קנה בכסף. בהסכמה. אם כן, יוצא כאן דבר מדהים. הכוח הדודי הוא כוח שיוצר הבדלה בין ישראל לעמים, שהצורה הברורה שלו זה מלחמה. הכוח השלומוני, אם אפשר לומר, זה בדיוק הפוך. זה הכוח של ההכללה, של ההסכמה, של הביחד, לא של ההפרדה, לא של המפריד, של המחבר. יוצא דבר מדהים, שיש בעם ישראל שני זרמי חיים זורמים באורכנו בבת אחת. מצד אחד יש לנו את הכוח הדודי בתוכנו, שמפריד בינינו לבין אומות העולם, שבא לידי ביטוי בירושלים, דרך המלחמות על ירושלים, מלחמת ששת הימים וכדומה. כל ההיסטוריה, כולה, כל התנ"ך כולו מלא מלחמות על ירושלים. ולכן ירושלים הגענו במלחמה, מלחמת ששת הימים. ומצד שני, זרם חיים בתוכנו, זרם של שלמה. שיר השירים שהשלום שלו. שיר השירים אשר לי שלמה שהשלום שלו. כלומר, יש בנו זרם חיים שני, שאנחנו לא רק לעצמנו, אלא אנחנו גם לאומות העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל גוי הארץ. ועם שני זרמי החיים האלה אנחנו צריכים לחיות בהרמוניה. וזה מסובך מאוד. אם זרם היה בנו זרם חיים אחד של הבדלה בינו לבין הגויים, אז ברור, אינם לבדת ישכונו בגויים מתחשב, לא מעניינו אותנו אומות העולם, נתראו. אם זרם החיים שלנו זה להיות שותפים עם אומות העולם, זה גם ברור, בואו נתערבב ביחד, הכל יהיה ביחד. אבל אם יש בנו שני זרמי חיים, שבהם אנחנו צריכים למצוא באופן ברור וחד משמעי, מצד אחד את ההבדלה, ומצד שני את השותפות ואת האחריות, זה הרבה יותר מסובך. אז שימו לב מה כתוב כאן. ברכת בוני ירושלים היא ברכה אחת. היא לא שתי ברכות. היא אחת. כי הדרך להגיע לירושלים ולמקדש נובעת ממקור אחד. למרות שבפועל זה שני מסלולים שונים ואפילו סותרים. פה מלחמה, פה שלום. אני חושב שכל אחד מאיתנו, פעם אחת לפחות בחיים, הקשה את הקושייה הבאה. ריבונו של עולם, איך אתה יכול להגיד לדוד המלך שרוצה לבנות את המקדש, שהוא לא יבנה את המקדש, כי ידיו דמים מלאו, ידיך דמים מלאו. ריבונו של עולם, מלחמת מצווה. נלחם מלחמותיך, מה אתה רוצה? הוא מוסר את הנפש במלחמות, ואתה אומר לו, בגלל שנלחמת לא תבנה את המקדש? אלא זה ברור. סדר ירושלים, מלחמה. סדר מקדש, שלום. אם לא היה דוד, לא היינו מגיעים לשלמה. ומצד שני, אי אפשר להיתקע בדוד, צריך להגיע לשלמה. וזה בא ביחד. כשאתה שומע משפט מפוליטיקאי, כמו, ירושלים לא מחולקת, מאוחדת. אחרי אלפית שנייה הוא ממשיך. אבל יש חופש פולחן דתי לכל הדתות. איך זה מסתדר ביחד, המשפט הזה? הרי שווה הספר. מצד אחד זרם חיים, ירושלים שלנו בלבד. מצד שני זרם חיים, כולם ביחד. תחליט. זה, מאיפה זה נובע? זה נובע מפה, בדיוק מהנקודה הזאת. שיש בנו שני זרמים של חיים. אני פעם אמרתי, אמרנו פעם בשיעור, אולי זה נכון, אולי לא, שזה המתח בין אברהם לבין אבינו. אברהם, אבינו. מה זה הצירוף הזה, אברהם, אבינו? מצד אחד הוא אבינו, אז הוא אבא שלנו. רק שלנו. נכון? בני נוח, הם נקראים הבנים של נוח, לא בני אברהם, אנחנו בני אברהם. מצד שני, הוא אברהם, אב המון גויים. אז ריבונו של עולם, תחליט, אתה אברהם או אבינו? כל ההיסטוריה כולה זה בעצם המתח הזה, בין אברהם לבין אבינו. בין דוד לשלמה. זה בדיוק הבעיה. וכל הבלבולים, וכל הקשיים, וכל העיכובים, וכל הסיבוכים, הם תוצאה מכך שאנחנו לא מבינים איך אנחנו יכולים לברך ברכת ירושלים, בוני ירושלים אחת. זה בדיוק הבעיה. אם היינו יודעים להפריד בין דוד תיקן על ישראל עמך, על ירושלים עירך, שלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, ולמרות הדואליות הזאת, הכפילות הסותרת הזאת לכאורה, זה דבר אחד, ואנחנו צריכים למצוא את סוד היחס הזה, שביחס למהות, ביחס לתכנים, ביחס לערכים, ביחס לאידיאלים, עם לבדד ישכון. ביחס למעטפת, למסגרת, לכוחות החיים המסתעפים, החיצוניים. ברוכים הבאים, אומות העולם, אדרבה, תנו לנו, אנחנו נשפיע לכם ותשפיעו לנו. מצוין, נא לא לשכוח. בבית המקדש היה מקום שהגויים היו נכנסים אליו. הסורג, החל, היה מקום שהם נכנסים. ברגע שפרצו 13 פרצות, כפי שאומרת המשנה מסכת, תמיד או מידות, שמידות. ברגע שפרצו 13 פרצות, תקנו שמאז הכהנים נכנסים להר הבית, משתחווים 13 השתחוויות כנגד מעבר הגבול שהגויים עברו, עד כאן יש לכם כניסה, מכאן ואיך זה כבר לא שלכם. כמו להבדיל, עזרת ישראל מול עזרת כהנים, כמו להבדיל, עזרת כהנים מול כהן גדול, קודש הקודשים וכו'. בואו נקרא את זה. אחר כך דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים. שכבר בא הזמן לייסד מרכז רוחני כללי לכלל האומה, אמנם בזה יש כללי פרטי ויש כללי, יש רוחני פרטי ויש רוחני כללי. יש רוחני פרטי כהכוונה כלל ישראל, ויש רוחני כללי הכוונה כלל המין האנושי. אמנם בזה תיקן דוד על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. היינו הדאגה הרוחנית עבור ישראל עצמם. במה שכל ישראל התאגדו על ידי ירושלים לעם אחד, עושה כל ישראל חברים. בצורתם הרוחנית, ובזה נשלמה המטרה הרוחנית, הלאומית הפרטית שלנו. אבל שלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, להעיר גם כן על המטרה העליונה של הרוחנית, המטרה העליונה הרוחנית הכללית. כמו שאמר ביסוד הבית, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוהים מנעוד. אז אם כן, ברכת המזון יוצא לפי זה. כוללת את כל סדר תיקון העולם עם כל המורכבות והסיבוכים שבו. לא רק אזן את הכל, אבל מצד שני אמן. בונה ירושלים, לא הפרדה של מלחמה ושלום. ירושלים ומקדש. מקדש, ירושלים ומקדש ביחד. אבל שני מסלולים, אבל מסלול אחד, אבל שני מסלולים ומסלול אחד. זה בדיוק המורכבות. כן. תראה, אתה שואל שאלה אחרת. האם אנחנו עכשיו במצב של דוד או שלמה? כנראה שאנחנו במצב של עדיין דוד צריך להילחם על ירושלים. והמלחמה היא בין צבאית, פוליטית, כלכלית, כל הצורות. משה, רצית משהו? שאלה יפה. אנחנו ערב יום ירושלים. איך בא לידי ביטוי שלמה ביום ירושלים? תשובה. קודם כל, ביום ירושלים אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו שמחים. אנחנו שמחים על זה שירושלים נבנית. על מה אנחנו שמחים? על דוד. נכון? מלחמת ששת הימים. מה עם שלמה? מה עם בית המקדש? אז כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד גדולה. האם כל זמן שלא סיימנו את דוד, מתחילים עם שלמה? מכון המקדש וכדומה? או שלא, קודם כל נסיים עם דוד, אחרי זה נתחיל עם שלמה. יש בזה שתי גישות. יש גישה שאומרת, אל תתעסק עם בית המקדש, תתעסק רק עם דוד. בינה לירושלים, החומרי, הרוחני, הישראלי, הפרטי. יש כאלה אומרים, תכין את עצמך כבר. דרך אגב, בעקבות מה שמשה אומר, מאוד מעניין. שאלו את הרב ציודה, האם, אחרי מלחמת ששת הימים, האם להניף דגל ישראל על הר הבית? אמר הרב ציודה, לא. ונימק. חשבתי בעקבות הדברים האלה, אולי וורט, אולי אמת, נראה לי אמת. תחליטו אתם. הרי דגל ישראל שלנו, מה זה דגל ישראל? דגל ישראל שהוצא והתקבל על ידי וולפסון, יש בו בעצם שני ממדים. יש בו את הממד של שני פסי התחלת, שזו הטלית, זה הצד הרוחני של האומה. ויש את הממד של מגן דוד, המשושה, שלפי רוב הדעות, היה בעצם, נקרא לזה, שכפץ המגן של חיילי דוד במלחמה, ולכן הוא בצורת משושה, כי זה היה מגן על חלל החזה. אם כן, הדגל שלנו הוא בעצם דגל, בדיוק מה זה בעצם מהלך האידאות, בקיצור. האידאה האלוהית, האידאה הלאומית. האידאה האלוהית זה הטלית, שני הפסים, דרך אגב, מכאן ראיה שהספרדים צודקים, כי הפסים יוצא בתחילת. אז מצד אחד, שני פסים, טוב, לפי הספרדים גם מקובלים, זה כולו הפך לבן, אז יש קושייה, אז בסדר, יצאנו את כבוד אשכנזי. אז מצד אחד יש כאן שני פסי התחלת, מצד אחד, מצד שני המגן של דוד, האידאה האלוהית, עם האידאה הלאומית. הדגל הזה, הוא מתאים לירושלים או למקדש?
ירושלים.
ירושלים. איזה דגל מתאים למקדש? רק שני פסים. בלי מגן דוד, אפשר להציע לכנסת. להניף בהר הבית דגל עם שני פסי תכלת, בלי מגן דוד. אז אולי, אני לא אומר שזה בדיוק מה שהרב ציודה התכוון, אני לא יודע. הוא אמר משפט מעין שבית המקדש או הר הבית זה שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. זה לא סדר של מלחמות. באמת, לא שייך לתלות מגן דוד בהר הבית. שייך לתלות תלית שלמה בהר הבית, אם אפשר לומר את זה ככה. לכן אתה צודק, לכן ביום ירושלים אנחנו חוגגים בעיקר את מגן דוד. שלמה, בעזרת השם, עוד חזון למועד. בוא נגמור עם מגן דוד קודם כל. אבל אנחנו לא מסתפקים ביום ירושלים רק על מה שהיה. אנחנו רוצים גם מה שיהיה. לכן ביום ירושלים אנחנו מודים להשם על זה שהתחלנו את ברכת בוני ירושלים בכך שהגענו לדוד, לירושלים. כנראה זה גנוז ביום הזה. אני לא יודע אם זה יום אחר, כי זה מאוד מעניין, כי המקדש התייסד לפי ספר מלכים בחודש אייר. חודש אייר הוא חודש מסוגל. נא לא לשכוח שעל פי המקובלים, כ"ח באייר, חסד שבמלכות. אז מצד אחד זה חסד. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו ממצרים לירושלים, מחוץ לכל התוכניות, כידוע. מצד שני זה התחלת מלכות, זה התחלת הייסוד של המלכות. מישהו רוצה לומר משהו, כן, אילה. כי הר הבית זה לא עולם הזה, זה משהו אחר. אז אני מנסה אולי טיפה להסביר לעצמי למה. ככה רב שיהודה אמר, לא, הר הבית זה סדר אחר. הר הבית זה סדר של נס, לא של טבע. 10 ניסים נסו לאבותינו במקדש. הר הבית זה לא הסדר שלנו בכלל. אנחנו לא מבינים בהר הבית, בקיצור, בואו נסכים. אנחנו, ארץ ישראל, ארץ ישראל אנחנו מבינים משהו. ירושלים, משהו. הר הבית לא מבינים כלום. אני לא מבין, עד תשאל אותי, אני לא מבין. לא, יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, האם יש סדר למצוות. שלוש מצוות נצטוו ישראל. קודם כל להעמיד להם מלך. אחרי זה להחיד זרו של המלך, אחרי זה לבנות המקדש. לפי הבבלי, הסדר הוא עקרוני. לפי הירושלמי, הסדר לא עקרוני. הרמב"ם פסק כמו הבבלי, שהסדר הוא עקרוני. זה קשור לשאלה הקודמת. אני לא רוצה להפריע, הרב אלישע הגיע?
אין שוב.
אז אני רואה שאני במצב טוב עם ככה. כי מ-4, מאיזה שעה זה אמור להיות? מ-6 ורבע עד 10 וחצי, עד 10 ו-10. זה פחות מאשר מ... מתי אמור להיות השיעור? 9:30 ל-11 למחר בבוקר. אני בסדר טוב, אני בסדר. טוב, אז רק עוד משפט אחרון. אז אם ככה, מה זה קשור לטוב והמתים? הרגשתי סורי מצפון פשוט, שאני לא בסדר. אם כן, אז מה זה הטוב והמתים פה? מה קשור פה הטוב והמתים? אומר הרב, תראו, נפלא מאוד, בזה נעצור. על כן ראוי לאיש הישראלי להכיר, עוד לפני הטוב ומתי, בוא רגע נחבר את הכל. על כן ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי. כשאדם מישראל אוכל, אוכל סך הכל מה הוא עושה, מכניס לחם לפה. אז הוא יגיד, סך הכל זה חומר פרטי. אומר לו רב נחמן, מה פתאום? זה לא חומר פרטי, זה רוחניות כללית. על כן ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי שהוא מניח בזה אבן אחת בבניין ירושלים היותר כללי והיותר קדוש ונשגב, בין אם נסביר כמותית, בין אם נסביר איכותית. בין אם נסביר אזן את הכל, ארץ, ירושלים, מקדש, בין אם נסביר אמן כולל את הכל, רוחני כללי ולא רק חומר פרטי. ומה מאוד תרומם נפשו וידע כי הוא יושב על השולחן אשר לפני השם. ככה צריך לחוש, להבין, לחשוב, להרגיש, כשאדם אוכל, כשאדם יושב ואוכל סך הכל. שעכשיו הוא בונה ירושלים, הוא בונה מקדש. מביא עולם מחומרו הפרטי לרוחניותו הכללית. דרך, בלי לבטל את הקומות הקודמות. נו, אז תגידו, אבל השיעור הזה, הלימוד הזה, מה שכאן הרב אומר בעיניה, מה שאומר כאן רבי נחם בגמרה, זה מאוד יפה לשיעור. זה מאוד יפה להגיד, חומר פרטי, חומר כללי, רוח פרטית, רוח כללית. הכל נשמע מאוד מאוד יפה. הכל מסודר עכשיו, נכון? הכל מסודר. תפסיק כבר להגזים, תסתכל מה קורה בפועל. לא ראית גלות 2000 שנה? לא ראית שואה? על מה אתה מדבר? חכמים הרגישו בבעיה הזאת. נכון שמדין דאורייתא זה הסדר, ונכון שזה בסוף אצל הפועל. אבל אנחנו סוף סוף בני אדם, והעיניים שלנו יכולות להטות אותנו. אז אנחנו חס ושלום במצבים היסטוריים כאלה ואחרים יכולים להתייאש. שחס ושלום הסדר הזה לא יצא לפועל בסוף. ייתקע באמצע הדרך. יאזן את הכל. היו מצבים שלא היינו במקדש, לא היה לנו מקדש. היו מצבים, הנה היום אין לנו מקדש. היו מצבים שהיינו בגלות, שהיינו בלי, סליחה, בירושלים, ירושלים חצויה, העתיקה אינה בידינו. היו מצבים שלא היינו בארץ, והיו מצבים שאפילו אוכל לא היה. אזן את הכל לא היה. חכמים הרגישו בבעייתיות המעשית שיכולה להתעורר בעקבות האידיאל הגדול. ולכן כשביתר נפלה, שהיא הייתה סמל ודוגמה, אם אפשר לומר, למבצר האחרון שלנו בארץ ישראל. כשהיא נפלה ויצאנו לגלות, והיה כזה ביזיון שהחללים שלנו לא אפשרו להם להיקבר, אז לכאורה זה ייאוש מוחלט. כל המהלך הגדול הזה אולי לא יקרה חס ושלום. אומר הרב, אמנם, שורה האחרונה בעמודה האמצעית, שלא ייפול לבבו עליו ממראה עיניו מנפילת הגלות, באין הכרה לרוח החיים הנשגב והנתון בכלל העם הנפלא אשר בחר בו השם להיות לאור עולם וחז ושלום, ואל יתייאש מההצטיינות הפרטית מאירתו, שעל ידי ביטול כל היסודות הלאומיים, הפחד שלנו שכשהלאומיות איננה, אין מקדש, אין ירושלים, אין ארץ ישראל וכו', גלות, תיפסד גם כן הצורה הלאומית הפרטית, ואז אין עוד על מה לחול, גם התקווה הכללית היותר חוממה. תראו את המשפט הבא, מדהים. על כן תקנו ביבנה הטוב והמטיב כנגד הרוגי ביתר. כי זה עקרוני דווקא מהחומר הפרטי עד הכלל הרוחני, זה דווקא ברכת המזון, שהיו סימן לדורות. מדוע? כי על ידי נפילת ביתר נגדה קרן ישראל לשעתה. ומי שחי באותה תקופה וראה את הביזיון ואת החילול השם הגדול והנורא הזה, היה יכול לחשוב שיותר אין גאולה לישראל. לא נגיע מהחומר הפרטי לכלל הרוחני. והנה, קרה שם נס גדול. נשמרה צורת ההרוגים. לא הרכיבו. בדרך כלל, גוף אדם מרכיב. מה זה אומר? שהחומר שלך, זהו, מתפורר, נגמר. בסוף הוא נהפך לאפר. עם האדמה של הקבר עצמו. כשאתה חופר, כמו שכתוב בספרים, אחרי תקופה מאוד ארוכה, בקבר, חס ושלום של אדם, אתה לא תמצא כלום. בהתחלה הבשר מרכיב, אחר כך אפילו עצמות מרכיבות, וזהו. חוץ מעצם אחת, אומרים, נשארת לעתיד לבוא לתחיית המתים. אבל בביתר זה לא היה ככה. בביתר הגוף לא הרכיב, למרות שהגופות התגוללו ברחובות, וגם לא הסריחו. והנה נשמרה צורת ההרוגים, עד שלא די שלא הרכיבו לאבד צורתם, אלא שגם לא הסריחו. וכל זה סימן עקרוני, רוחני, אידי, למה? להיות לאות, שגם אם איננו חשובים כנטולי כוח החיים, כלפי חוץ, כלפי מה שעיניים החיצוניות רואות, מדוע מחרב האויב שירה בקודש, ואנו חז ושלום יכולים להגיע לייאוש? לא. שמור בנו כוח חיים נפלא, לשמור צורתנו העצמית, וממילא אנו בטוחים, לא הרכיבו ולא הסריחו. יש לחלוחית חיים בעם ישראל, גם במצבים היסטוריים היותר קשים. אזן את הכל, על הארץ, בונה ירושלים, בונה המקדש, תבוע בנו כטבע. וגם אם יהיו מצבים חס ושלום של הרוגי ביתר, הטוב האמיתי. הלחלוחית הפנימית קיימת, והיא בסוף תצא לפועל. ובמילא אנו בטוחים על התעודה היותר רוממה, שהיא תעודת הכלל, שאם רחוקה היא מאוד, בוא תבוא בזמנה. והנה אנחנו הוכחה. אנחנו הוכחה שהיא באה, ברוך השם, עם ישראל חי בירושלים, בונה את ארצו, בונה את ירושלים שלו, חומרית, רוחנית, בדרך למקדש. ונזכה בעזרת השם להיות שותפים בבניין ירושלים עד הבניין השלם. בעזרת השם.